כך נראות היום הכותרות הראשיות של העיתונים, מעריב, המגיפה מתפשטת, המגבלות מתצמצמות. ידיעות, משרד הבריאות שוקל, רופאים שנדבקו בקורונה יוכלו להמשיך לעבוד. הארץ, במשרד החינוך ניתחו כשלים מגלים קודמים, אך הלקחים לא יושמו. ישראל היום, החשש, סגר בפועל במערכת החינוך. מה הבנתם מזה? לא הרבה, חוץ מזה שכולנו בשיא הבלגן. בדיקות אנטיגן יקרות מדי, לא כל אחד יכול. ומה עושים ישראלים שאין להם כסף, שהרי נאמני הקורונה יתחילו לבדוק בתוך תחומי בתי הספר רק ממחר? שוב אלה שאין להם משלמים את המחיר, מחיר האפליה. ראש הממשלה מתחייב היום בבתי הספר, זה חינם. וחוץ מזה, תנסו לרכוש ערכות כאלה בפארמים או ברשת, עבוד לכם. מה עוד הבנתם מזה? שכל כתב בכל עיתון מקבל את הטיפ שלו מהמקור שלו, ולכן יצאתם מבולבלים. תקשיבו למה שאומר לנו הבוקר ב-7-9 אריה מור, סמנכ"ל ביטחון וחירום במשרד החינוך. מור מנסה להסביר.
אם הילד מאומת, הילד נשאר בבית, או אם הילד התגלה כמאומת בזמן הלימודים, הוא מופרד מהכיתה, והוא למעשה מאומת חולה 10 ימים בידוד, כמו כל עם ישראל, מחוסנים ומחלימים, צריכים להיבדק בבדיקה מוסדית או ביתית. במידה והמוסדית שלילית, חוזרים ללמוד אנטיגן. במידה והאנטיגן הביתי שלילי, עושים מוסדי, ואם המוסדי חיובי, הם הולכים לבידוד.
מור מנסה להסביר. ומה אתם הבנתם? לא הרבה. הוא מנסה בכל זאת להעביר את המסר שזה מאוד פשוט, ואם לא הבנתם לא נורא, אתם לא לבד. כיוון שזה לא כל כך פשוט, נחזור על זה שוב. תוצאה שלילית, לא מחוסן 7 ימי בידוד, תוצאה חיובית, 10 ימים, מקווה שלא טעינו, ובכל זאת לכל הצעקנים, לפני כל הצעקות וההיסטריה, לכו להתחסן. Here comes the money!
Here we go! עכשיו, ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענה דוידוב. עורכת יעל איילון.
אז בדקנו בינתיים מחירים בשלוש רשתות, הקניות הכדאיות ביותר בסופר פארם, מארז, 3 בדיקות ב-75 שקלים, ברשת B של שופרסל, מארז של 25 בדיקות ב-480 שקלים, שזה בערך 19 שקלים לבדיקה אחת, וברשת Best Mobile, מארז של 20 בדיקות ב-199 שקלים, כל שאר הצירופים לא משתלמים. מיד יהיה כאן מנכ"ל רשת Good Farm, הוא יהיה איתנו והוא יסביר כמה זה עולה אצלו. בינתיים, המשק הולך לאבד בערך 7 מיליון ימי עבודה. נדבר עם נשיא התעשיינים רון תומר, עם סמדר מורס, מנהלת בית הספר נופים בתל אביב, עם מתן חודרוב, ועם בעלים של אולם אירועים, נכון להיום, רוב הלקוחות ביטלו. איפה הכסף? עורכת יעל איילון, מפיקה מלי בנימינוב, על השידור איתנו אבישה גלי אסף שוסטר. איפה הכסף? בשידור חי, גם בפייסבוק, גם בטוויטר, פותחים בכותרות. אז האם בקרוב ישווקו בדיקות אנטיגן גם ברשתות המזון הגדולות? ראש הממשלה נפתלי בנט הודיע היום בישיבת הממשלה שינקטו מספר צעדים להוזלת הערכות.
הגש ישר לבעיית הבדיקות שמטרידה הרבה מאוד בתים בישראל. אנחנו מודעים למחסור ולמחירים. ראשית, אנחנו מעבירים בשעות אלה ממש 1.5 מיליון ערכות לבתי אבות, שם הן הכי דרושות. אני יכול לבשר שכרגע יסופקו ערכות חינם לתלמידי ישראל. כל ילד בישראל, בגני הילדים וביסודי, וגם צוותי ההוראה, יקבלו בימים הקרובים 3 ערכות בדיקה. בנוסף, אנחנו במגעים עם רשתות הפארם להורדת מחירי הבדיקות, וגם בכוונתנו לפתוח את אפשרות המחירה בארגונים או בחנויות שהם לא רק פארמה. המחירים ירדו ממילא בעתיד הקרוב, מפני שהשוק יוצף במיליוני ערכות שמגיעות לישראל.
במגזר העסקי מדווחים על נזקים בהכנסות ממחירות. על פי נתוני איגוד לשכות המסחר, נרשמה ירידה של כ-30% בפדיון היומי ברשתות ובחנויות. מנכ"ל משרד הבריאות, הפרופסור נחמן אש, מעריך הבוקר בתוכניתנו 7-9, שהעלייה בתחלואה תוביל למחסור בעובדים.
התשובה היא כן, וזה מתחיל קודם כל, אנחנו מודאגים ממערכת הבריאות, יש שם הרבה הדבקות והרבה בידודים, ואותו דבר יכול לקרות גם במקומות חיוניים, וזה יכול לקרות גם בצהל, בהחלט. אנחנו בוחנים זה האם אפשר לעשות הקלות מסוימות בהקשר של בידודים ובדגש על מאומתים.
מתי המאבק של פורום העצמאים דורש מהממשלה להעניק לעצמאים שנאלצים לצאת לבידודים פיצוי, כספי. רמי בז'ה, יושב ראש פורום העצמאים בהסתדרות, אומר לאיפה הכסף שהעצמאים מופלים לרעה לעומת ענפים אחרים.
עצמאי במדינת ישראל היום, ובעל עסק במדינת ישראל היום, לא מקבל שום דבר על ימי הבידוד שהוא מפסיד. אגב, לא עבורו ולא עבור העובדים שלו. פשוט אין שום פיצוי על כך שיש אלפי מבודדים באלפי שקלים נזק לכל בית עסק, ואף אחד לא מפצה אותו. זה פשוט לא קורה. כמות הבידודים רק עולה ועולה מדי יום. מרבית העצמאים נמצאים או בבדיקות, או בבידודים, או חס וחלילה חלו, ואי אפשר להתפרנס ככה. המשק סופג ירידה דרמטית במחזורים ללא שום פיצוי. הממשלה חייבת, חייבת להיכנס איתנו מתחת לאלונקה בעניין הזה.
היום צפויים לעבור בנתב"ג כ-8,000 נוסעים בסך הכל, לאחר שאושרה פתיחת השמיים. עד כאן הכותרות שלנו. כבר חוזרים לעשות לכם סדר, כמה שאפשר, עם מתן חודרוב. מתן חודרוב, פרשן כלכלי, חדשות 13, אלן מתן. מתן, שלום.
כן, כן, שומע אותך, ענת.
אלן. טוב, אז קודם כל, תדרוך, בוא נתחיל מהדבר החדש, ב5:30, לכתבים הכלכליים, עם שר האוצר, על מה ולמה נתנו לכם איזשהו רמז, נושא, משהו?
האמת היא שלא, אנחנו מבינים שהתדרוך הזה עוסק בנפגעים ממשבר הקורונה, ובהשלכות הכלכליות שלו, בעיקר עסקים ועצמאים, אבל לא ברור איזה סוג של תוכנית סיוע שר האוצר צפוי להציג שם, האם מדובר בכסף תקציבי ממש, כלומר בסיוע לפי הירידה במחזורים שנרשמה בחנויות, באולמות אירועים ובבתי עסק כתוצאה מה, נקרא לזה סגר מרצון, ירידת הפעילות במשק, או שמדובר בעיקר בסיוע תזרימי במהותו, כמו דחייה של תשלומי מיסים וארנונה. לא
כלומר,
ברור...
רגע, ברור מתן לשר האוצר היום שצריך לתת פיצוי, כי הדבר הזה בכלל הורד מסדר היום.
אני חושב שזה ברור בעיקר לראש הממשלה בנט שחוטף את רוב הזעם והביקורת הציבורית בהקשר של מצוקת בעלי העסקים. ככל שזה היה תלוי באנשי האוצר, הם היו מעדיפים להותיר את המצב כמות שהוא ולצלוח עוד שבועיים או שלושה עד לאחר סיוע של הגל הזה, כדי לראות אם אפשר לעבור גם את המערכת הנוכחית ללא תשלומי פיצויים. אלא שראש הממשלה בנט חווה גם בהפגנות נגדו וגם בכתיבה ברשתות החברתיות הרבה מאוד זעם ותסכול על ההחלטה שלו לשלם בינתיים פיצויים, ועל הרקע הזה אני מעריך ששר האוצר ליברמן ישנה במידה מסוימת את המדיניות, יודע שהזמנים השתנו, יצטט בעצמו את הנתונים המעידים על צניחה בנוכחות של ישראלים בחנויות, על ירידה בהיקף הרכישות בכרטיסי אשראי.
אז בוא נדבר על זה רגע מתן, יש נתוני תחלואה כלליים אמנם, ואנחנו לא נדע בקרוב בגלל השינויים שהוכנסו בבדיקות כמה אחוז חולים יש, אבל יש נתונים על היקף הפגיעה במשק.
יש נתונים על היקף הפגיעה במשק. בנק ישראל הוריד רק בשבוע שעבר את תחזית הצמיחה שלו ל-2021 בחצי אחוז, השנה שכבר הסתיימה, ולא עדכן כלפי מעלה את התחזית ל-2022. אנחנו יודעים ששיעור האבטלה עלה לראשונה זה חודשים ארוכים, ככל הנראה כתוצאה מירידת התנועה של לקוחות והצריכה בענפים מסוימים, וראינו את חברת שווה שאמונה על הסליקה בכרטיסי אשראי, מפרסמת בסוף השבוע נתונים על פיחות בסל הקניות של הישראלים בכל הענפים שאינם חיוניים. כלומר, למעט רשתות השיווק ורשתות הפארם שרשמו עלייה מסוימת, ראינו גם בתחום של פנאי ובידור, גם בתחום של חנויות ביגוד והנעלה, גם בתחום של חנויות רהיטים, ראינו את הירידה שמתכתבת בעיקר עם העובדה שאנשים מדירים את רגליהם מהעסקים מחשש להידבק, ובסיטואציה הזו ההתעקשות של אנשי האוצר לא לשלם פיצויים נראית פחות ופחות מובנת ככל שחולף הזמן. יש להניח שמסיבת העיתונאים שמכנס ערב שר האוצר נועדה לענות על הדיסוננס הזה ולפייס במידה מסוימת את האנשים שכועסים כן, בצדק נכון. על המדיניות.
טוב, יהיה מעניין ונצפה לזה. למה קבינט הקורונה היה אמור להתכנס היום אחרי הרבה זמן שהוא לא התכנס והוא נדחה ליום שלישי? יש סיבה?
אני מבין שאוספים נתונים. הזינוק במספר החולים הקשים מטריד ומפתיע במידה מסוימת, בעוד ששיעור המאומתים הגבוה נצפה מראש על ידי מקבלי ההחלטות, גם השיאים שאנחנו חווים בהדבקה, וגם שיעור החיוביים מקרב כלל הנבדקים, שום דבר מזה לא מפתיע. לעומת זאת, עלייה של 50% במספר החולים הקשים תוך יומיים, זה אירוע שצריך להמתין ולראות האם הוא חד פעמי, או שהוא חוזר ונשנה. ואם נראה שאנחנו בעוד יומיים שלושה עומדים כבר על מאות מאושפזים במצב מסכן חיים במחלקות הקורונה, אז ההיערכות צריכה להיראות אחרת לגמרי, גם בכל מה שנוגע למערכת הבריאות, לסיוע התקציבי שהיא תקבל, להשמשה של חניונים ומרכזי חירום לטיפול בתוך בתי החולים בנפגעי קורונה, פתיחה של מחלקות חדשות, וגם בכל הנוגע אולי להנחיות התקהלות והתכנסות. את יודעת, אנחנו מדברים כאשר מצד אחד האומיקרון מכפיל את עצמו כל יומיים שלושה, מצד שני אין כרגע שום מגבלה אפידמיולוגית אפקטיבית שמונעת מהציבור בישראל לעשות משהו. אם את רוצה להיכנס לחנות, את יכולה. אם את רוצה ללכת למסיבה, את יכולה. אם את רוצה ללכת לחתונה, את יכולה. אז המשק כאילו פועל כרגיל, אבל למעשה לא פועל כרגיל, והרבה מאוד אנשים מגיעים למצב של תחלואה מסכנת חיים. אם הדבר הזה ימשיך ויעלה ביומיים שלושה הקרובים, אני חושב שנראה כאן החלטות אחרות, גם בכל הנוגע להתקהלויות והתכנסויות.
לגמרי, טוב. אז תראה, עוד מעט נדבר כאן עם דוקטור רון תומר, נשיא התעשיינים, ושאלתי אותו אם יש מסע ומתן עם שר האוצר, הוא אמר שכל הזמן מדברים. מה ידוע לך, מתן, בהקשר הזה? יש, מעבר למה ששר האוצר צפוי להודיע היום, יש מסע ומתן עם האוצר? יש דיבורים של המעסיקים?
יש מגעים בין כל מיני ארגונים במשק לבין ראשי האוצר. צריך לזכור שבאוצר זקוקים להסכמה של הארגונים הכלכליים הגדולים בשורה של רפורמות שעומדות על סדר היום, כמו למשל היבוא הגדול של פירות וירקות, ולכן לא מעוניינים שם להשיב את פניהם ריקם גם בסוגיה הזמנית הזו של פיצויי הקורונה. כן. האם זה אומר ששר האוצר ליברמן עומד לפתוח ב5:30 בערב את הכיס ולהוציא משם מיליארדים כפיצוי לפי מחזור לעסקים שנפגעו? אני מאוד אופתע אם נראה מסע ומתן על תוכנית פיצויים ישירים בהיקף כזה.
ברור.
הגיוני יותר לדעתי שהממשלה תציג סוג של סבסוד עקיף, אולי הגדלת הרכש הממשלתי מעסקים כחול לבן, תיעדוף של חברות מקומיות במכרזים, פריסת תשלומי מס או ארנונה, אולי אפילו בלימה מסוימת של הגידול בארנונה העסקית או תעריף החשמל למגזר העסקי, דברים שקשורים לתשומות וליוקר מחיה, פחות לדעתי פיצוי על מחזורים שירדו לטמיון כתוצאה מהגל החמישי.
טוב, אנחנו נעקוב, מה שנקרא, המשך יבוא מתן חודורוב, פרשן חדשות 13. תודה רבה, מתן.
תודה, ענת.
שלום, להתראות.
אנחנו פועלים להוריד את המחירים, זה תלוי גם בכך שנמכור את זה במקומות אחרים. אנחנו שוקלים את זה הבוקר אל מול הרצון שלנו שבאמת מי שמחסן את הבדיקות האלה הם יהיו מוחסנות. המטרה להוריד זה עוד יותר. אין סיבה שזה יעלה יותר מ10 שקלים.
זה פרופסור נחמן אש, מנכ״ל משרד הבריאות, ששוחחנו איתו כאן בבוקר ב-7-9, גם בנושא העלויות של בדיקות האנטיגן, ועשינו בדיקה קטנה, לא עשינו את הבדיקה עם אוהד סנדלר, שהוא מייסד ומנכ״ל משותף ברשת גוד פארם. אהלן אוהד.
היי, שלום.
שלום, שלום. טוב, אז קודם כל, יש לכם בסטוק? אין לכם בסטוק? מה קורה?
יש לנו, מה שקורה בעצם, יש בעלה סביב הבדיקות, בעצם כל כמות שמגיעה לכל סניף שלנו, הכל מתרוקן.
חתיכת ממש. בעלה.
חתיכת בעלה.
ראיתי מישהי קונה בסטוק, כאילו מרוקנת איזשהו ארגז גדול ולוקחת כל מה שיש.
כן, זה נראה שאנשים קונים מאיתנו בשביל למכור את זה הלאה, מצחיק. הרבה פעמים כאילו הם מנסים למכור לי את הסחורה שאני מכרתי.
טוב, זה הראש הקרימינלי, בסדר, הלאה. עכשיו, כמה זה עולה אצלך בגוד פארם?
בגוד פארם, עד עכשיו, לאורך כל התקופה, מכרנו את הבדיקות במתחת ל10 שקלים.
וואו.
לפני יומיים היה ניתן לרכוש אצלנו מארז של 5 בדיקות ב-39 שקלים.
מעניין.
שיצא 8 שקלים לבדיקה, ועכשיו, בגלל הלחץ המטורף, קנינו בדיקות במארזים של 20, שיוצא 9 ו-40 לבדיקה. עדיין אנחנו שומרים על מחיר מתחת ל10 שקלים.
תגיד, אתם מצליחים להרוויח? זה מעניין אותי
מאוד. ברור.
אוקיי, כי אתה יודע,
אנחנו לא עובדים לחינם.
כי מי שמוכר את זה, נגיד, במחיר של 20 שקל לערכה אחת, כשהוא עושה מארז של 4, אז הוא רוצה להרוויח הרבה יותר. כלומר, אין פה היגיון, או שיש היגיון כלכלי.
לא, אין היגיון במחיר כזה מופקע, בעצם... ככל שבעצם המארז יותר גדול, כמו כל דבר שקונים גם הביתה, אז ככל שהאריזה יותר גדולה, תמיד זה יותר זול. אבל עדיין אנחנו גם במארזים של 5 וגם במארזים של 20, אנחנו שומרים על אותו, פחות או יותר על אותו טווח של מחיר. המון בדיקות בדרך לארץ, יש מטוסים שמגיעים השבוע ושבוע הבא. היום בערב יש מכרז של משרד החינוך שכולם נערכו אליו, אז כולם, כל הספקים בעצם יזמינו בדיקות בהתאם. אני מניח שכל הלחץ הזה ישתחרר כבר בשבוע הבא.
תגיד, אוהד סנדלר, יש הבדל בין הבדיקות, ובכלל מאיפה זה מופיע, מאיפה זה מגיע?
קודם כל, אי אפשר להכניס סתם בדיקות. אני יכול להגיד שהבדיקות שלנו זה הבדיקות שמשרד החינוך ומשרד הבריאות אישרו מספר מצומצם של בדיקות. זה בעצם בדיקות שמוצאים עליהם רישיון של משרד הבריאות. יש מספר דגמים בשוק. אני יכול להגיד שהבדיקה שלנו זה הבדיקה שמאושרת ומסובסדת גם באירופה.
ששם נורא זולה, שם זה עולה 2 יורו, 3 יורו, משהו כזה.
אבל הנה, זה אותם המחירים פחות או יותר אצלנו גם.
לגמרי.
ברשת שלנו.
נכון.
ברשת גודפארם אתה מוצא את אותם מחירים של אירופה. לאו דווקא לבדיקות אנטיגן, גם למוצרים אחרים. אבל הרשתות כרגע ריקות, וגם היום אני חושב שהם עדיין התרוקנו, כי בעצם לפני מספר שעות הודיעו שכל השוק יוכל למכור, בעצם כל רשתות השיווק. אז בעצם נוצר עכשיו ביקוש מצד כל רשתות השיווק למלא את המדפים בבדיקות אנטיגן, שזה גם משפיע לרעה על על המחסור.
ולא אמרת לי מאיפה זה מגיע, או שפספסתי?
מגיע מסין, כל הבדיקות מגיעות מסין.
כן. ומידת האמינות שלהם, אנחנו יודעים שזה איכשהו ככה
אני,
וככה.
אנחנו עובדים קודם כל, השותפים שלנו זה מכון דיאגנוסטיקה, שבעצם הבדיקות האלה הן זהות מאוד, הן עושות אותו פעולה של בדיקת הריון. זאת אומרת, לצורך העניין שאישה נבדקת בבדיקת הריון, לאחר מכן היא הולכת ומבצעת בדיקת דם.
כן, נכון.
שהבדיקת דם היא בעצם יותר אמינה. אותו דבר פה בבדיקת אנטיגן. בבדיקת אנטיגן זה סבירות של כ-80%, ובגלל זה תמיד ה-PCR זה בדיקת מעבדה מיקרוסקופית שהיא הרבה יותר בטוחה ויעילה. אז ה-PCR יכול לעלות הרבה פעמים על הקורונה לפני בעצם האנטיגן.
תגיד, יש תורים נגיד, עומדים ברחוב בשורות ומחכים?
כן, כן.
למוצר הזה באמת?
עומדים בשורות, ויש לי אפילו סרטון די מצחיק, שבאחד הסניפים שלנו נגמרו הבדיקות, ויש לנו בעצם רכבים שכל הזמן מסתובבים, 24/7 וממלאים את הסניפים, וברגע שהגיעה הסחורה, אז כולם מסתערו והתחילו לחלק את זה כמו לחמניות חמות.
מדהים. טוב, נקווה לטוב, ונקווה שניפטר מזה יום אחד, ולא נצטרך את כל הערכות האלה. שישארו לנו בבית, אבל שלא נשתמש בהם. אוהד סנדלר, מייסד ומנכ"ל משותף ברשת גודפארם. תודה רבה, להתראות, שלום שלום. פרסומת אחת וממשיכים. שלום יעל אילון, עורכת איפה הכסף?
שלום ענת.
3 מתווים ל3 סקטורים, בואי נתחיל.
כן, ימי הבידוד כנראה יהפכו להיות הבעיה העיקרית של המשק, כאשר התחלואה בעלייה גדולה, התרחיש האופטימי הוא מדבר על 10,000 מבודדים, התרחיש הפסימי מדבר על 100,000 אם לא יותר של מבודדים עובדים במשק, ואנחנו בעצם מדברים על כך שיש היום בעצם 3 מתווים שהם בעצם מפרידים בין אוכלוסיות העובדים במשק. אם נדבר על המגזר הציבורי, אזי בעת האחרונה, עוד לפני התפרצות האומיקרון, הושגה הסכמה עקרונית בין ההסתדרות למדינה, שמחצית מהעובדים במגזר הציבורי במשק, בעצם יעברו לעבוד שוב מהבית. זה מהלך מאוד משמעותי, ענת, מכיוון שהוא בעצם פותר את הבעיה של עובדים שנזקקים לבידוד, לא בגלל שהם בעצמם חולים, אלא אולי בגלל העובדה שנחשפו למאומתים, או הילדים נדרשים לשבת בבידוד, ואז אותו עובד בעצם יכול להמשיך ביום העבודה כמעט בצורה מלאה, ובעצם אין עניין של פגיעה בעבודה, או יש פגיעה מינימלית, ואין הוצאה משמעותית על יום הבידוד. שונה הדבר לגמרי, הוא מתווה הבידודים בעצם במגזר הפרטי. את זוכרת שבעצם הייתה הסכמה בין ההסתדרות, המעסיקים הגדולים והמדינה על כך שכשעובד יזדקק לבידוד, בעצם המדינה והעובד והמעסיקים התחלקו במימון העלות בצורה שווה, שליש ושליש ושליש לשבועיים ימי בידוד. השאלה שעכשיו אולי, מה קורה עם עובדים שמבודדים בגלל שהם חולים, בגלל היקף ההתפשטות של המחלה. הסקטור האחרון שהוא הכי מופלא או שונה לרעה, זה סקטור העצמאים, בעלי העסקים הקטנים, שבעצם אין להם שום רשת ביטחון. הם לא, גם אם הם מאומתים וגם אם הם נדרשים להיות עם הילדים, אינם מקבלים שום פיצוי על ההיעדרות שלהם.
שלום לדוקטור רון תומר, נשיא התעשיינים.
שלום רב.
שלום שלום, בואו נדבר על המגזר העסקי. מה אתם יכולים לקבל, אם בכלל, ומה הדרישות שלכם?
בואו נדבר על לפני מה אנחנו יכולים לקבל. הדבר הראשון שחשוב לנו, ואחרי זה נדבר גם על הלקבל, הוא איך אנחנו מתפקדים בתקופה המאוד מאתגרת הזו שלא ידענו כמוה. להזכיר לך, בכל הגלים הקודמים היו יחסית לא הרבה חולים והמון מבודדים. פה אנחנו במצב שונה שבעצם כמות המאומתים היא תהיה פנומנלית, לא מדובר על עשרות אלפים, לצערי גם לא על מאות אלפים, בחודש הקרוב יהיו כשני מיליון מאומתים לפי התחזיות, רן סגל אמר את זה ואחרים. הדבר הזה עלול לפגוע בתפקוד המשק, כי זה אומר שבעצם כרבע לפחות מכוח העבודה במשק לא יהיה זמין.
ואז מה זה אומר לגביך?
זה אומר קודם כל שבמתח תעשייה וקווי ייצור וגם קווי הספקה ודברים אחרים צריכים פתרונות יותר יצירתיים. יצירתיים למשל, זה אומר שמועמד שאין לו סימפטומים יצא מבידוד אחרי 5 ימים ולא אחרי 10 ימים כדי שהוא יזמין קודם. דרך אגב, אני מדבר על זה כבר חודש מאז בעולם יצמו את זה, ארצות הברית, צרפת, בריטניה.
נכון.
רק ישראל כרגע אנחנו בשיחות.
אז זהו, אז בשיחה שהייתה לנו הבוקר, בתוכנית הבוקר עם מנכ״ל משרד הבריאות, הוא מדבר על 7 ימים, שזה גם קיצור. אבל אנחנו מדברים בעצם על מגזרים שלמים או פסי ייצור שלמים שיהיו מושבתים, וכאן צריך למצוא פתרונות אחרים, לא?
אז לכן אנחנו עובדים באמת בצורה מאוד יצירתית. יש לנו את נועל מגן תעשייה, אני לא אפרט לך אותו. המפעלים עברו לעבוד לפי כבר מזמן, אנחנו גם מגבירים מלאים, אנחנו גם יש לנו שיטות עבודה שיוכיחו את עצמם בגלים הקודמים, הם התאמנו אותם למה שאנחנו מצפים בגל הזה, ואני מקווה שמחסור לא יהיה, ועדיין צריך לעשות הכל כדי שלא יהיה, וכמו שאמרתי, לקצר עם הבידוד לעובדים חיוניים, במקרים מסוימים אפילו להביא מאומת לעבודה אם הוא מאוד חיוני, למשל טכנאי שרק הוא יודע לתקן מכונה, גם ביום הראשון לזה שהוא מועמד. יש לנו דרכים במפעלים לשמור על מצב סטרילי, אנחנו האחרונים שנרצה להביא הדבקות למפעלים. הנושא בשיח, אני חייב להגיד בשיח מאוד רציני, אבל ההחלטות עוד לא נחתכו, ואיך אומרים, אין לנו יותר מדי ימים למשוך עד אז.
רון, אתם מעלים בעצם דרישה חדשה היום לממשלה, אולי גם להסתדרות, בעצם לפצות אתכם לא על ימי הבידוד, אלא על ימי המחלה של העובדים, שאתם נדרשים לשלם את עלותם. מדוע בעצם?
בדיוק, תראי, במשק יש נושא ימי מחלה, ולכאורה כשעובד חולה, המעסיק מממן אותו, וזה בסדר, זה מקובל והכל טוב, אבל בשום תרחיש, ומעולם, לדעתי מאז קום המדינה, לא היה מצב שבחודש אחד, מעסיק, בין אם הוא גדול ובטח אם הוא קטן ובינוני, בין אם הוא בתעשייה, אבל גם בית קפה לצורך העניין, או עסק של מסחר, ואני בסוף גם משבוע של נשיאות המעסיקים, ומייצג קשת מאוד רחבה ומובילה במגזר הפרטי, יכול לבוא ולשלם בחודש אחד, ימי מחלה לשליש מהעובדים שלו. תחשבי, אם שליש מהעובדים שלך לא עובד, ולא משנה באיזה סקטור זה, הפדיון שלך יורד, ומצד שני יצא לשלם מזכורות מלא מלא, זה יכול להקריס עסקים שלמים. עכשיו, תזכרי גם שחלק גדול ממי שאנחנו קוראים להם מאומתים, הם לא חולים. את למשל יכולה להיות מאומתת לשפעת, אם אין לך סימפטומים, את בכלל לא תבדקי את זה, ואת תבואי לעבודה כרגיל. כן? או בוא ניקח מקרה הרבה יותר קיצוני לו עלינו, מי שמאומת ל-HIV, כל עוד הוא נושא את הנגיף בגופו, אבל אין לו סימפטומים, הוא לא חולה איידס, הוא לא...
כן, זה לא אותו דבר, כי הוא לא מדביק.
לא, זה בסדר, אבל זה בדיוק ההבדל. הבידוד של המאומתים הוא בידוד הגנתי על הסביבה ולא עליהם, ולכן צריך להסתכל עליהם כעל מבודדים, לא כעל חולים, ולכן המדינה חייבת להשתתף.
אז זהו, אז אני רוצה לשאול אותך, דוקטור רון תומר, יש לך דיבור עם שר האוצר?
יש לי דיבור כל הזמן, גם שר האוצר, גם שרת הכלכלה, ואני חייב להגיד שהם כולם באמת בשטף של דברים, ויש אוזן קשבת, אני עוד לא רואה ביצוע לעניין. אני חייב להגיד שכמובן גם משרד האוצר לא אחות בדעות האלה, יש בדרך הפקידותי לא מעט.
שר האוצר מבין שהוא צריך לשלם? או שהוא לא רוצה בכלל לשמוע?
אני לא רוצה לדבר בשם שר האוצר, אני רק יכול להגיד ששר האוצר קשוב, אבל החוכמה היא לא רק שהוא קשוב, אלא גם כמובן שההחלטות יראו שקשב, ואנחנו עוד לא ראינו החלטות בנושא. אני אומר, יש לי גם את המשוכה של הפקידות באוצר, שרואה את זה אחרת, ובערך אומרת לי, תסתדרו. אבל אני באמת חושב שעם כל הכבוד, תפקיד מדינה במקרה קיצון כאלה, לא לזרוק אנשים, להסתדר מה שנקרא, אלא להבין את מקרה הקיצון, לתת פתרונות, אנחנו מכונים יחד איתם לתת פתרונות, גם להיות מתחת לאלונקה, אבל המדינה חייבת להיות איתנו מתחת לאלונקה, אחרת זה מסר היום ונורא, אני חושב, בכל מדינה ובטח במדינת ישראל, ואני רואה שבעולם כן משחררים יותר תקציבים לעזרה, אני מקווה שגם פה זה יקרה, כי מדובר על עלות מטורפת. בחודש הזה ימי המחלה עלולים להצטבר ל5 מיליארד שקלים, המעסיקים לא יוכלו לשאת את זה.
שאלה לסיום, האם אתה סבור כדוגמת בעלי מגזרים שונים במגזר העסקי, בעלי האירועים, התרבות וכולי, שהמדינה צריכה להכניס שוב את היד לכיס ולצאת בתוכנית מתווה סיוע מעבר לעניין של הבידודים, של סיוע לנזקים שנגרמים לעסקים כתוצאה בעצם מהביטולים ההולכים וגדלים?
אני אגיד לך, בסוף צריך לתעדף את הכל, ואני חושב שבתעדוף הראשון, קודם כל זה באמת לפצות את כל העסקים על אותם ימי מחלה של מועמתים, שזה דרך כלל בכל המגזרים האלה, כי הבעיה הכי קשה למעסיק, עוד לפני הפיצוי המלא זה השכר, השכר זה מרכיב מאוד משמעותי בכל מעסיק, ולכן אם יבוא פיצוי משם, אני חושב שהוא ייתן מענה לא רע, אני חושב שצריך להחזיר תוכנית הלוואות, הפעם אולי קצרות ואחרי לשנה ללא ריבית לעסקים, כדי שהם יוכלו מבחינת תזרימית גם להתמודד, וכן, בענפים מסוימים שבאמת חטפו ברקס טוטלי, כן? אז אני חושב שגם צריך לעשות משהו מעבר לזה, אבל קודם כל אני חושב לרוחב המשק, השתתפות בעלות ימי המחלה, הלוואות ללא ריבית כדי לעזור תזרימית, זה יהיה הבסיס כדי לעזור לכל העסקים להשאיר את הראש מעל המים, ולהבין שהמדינה הייתה מתחת לאלונקה. כן.
אני מזכירה לכם רק רון תומר ויעל אילון, שכשבנו את התקציב, ראש הממשלה שם בצד 5 מיליארד שקלים כפול 2, בדיוק לעת צרה. ויש כאן כסף שכנראה צריך לדעת להשתמש בו, עם רצון טוב להוציא אותו מהכיס, זה הכל.
ואני אזכיר לך ענת, ואני בהחלט פה שותף לאופטימיות של שר האוצר, הכנסות המדינה ב-2021 היו מאוד גדולות, הרבה בגלל הסקצוק בנסדק והאקזיטים הגדולים. כן. הכנסות המדינה עלו מעבר לתחזיות, הגירעון ירד מעבר לתחזיות, כך שיש לא מעט רזרבות, וזה עכשיו בדיוק הזמן להיות יותר גמיש, ולא לקמץ את היד לגמרי. אני לא אומר שצריך לפזר כסף מהליקופטרים, כמו שציטטו פוליטיקאים מסוימים, אבל כן צריך חירוגית, והצורת שנתתי הן מתודות, הן מתונות, הן לא בהגזמה טוטלית, אבל כן צריך לעשות אותן.
נשיא התעשיינים, דוקטור רון תומר, תודה רבה.
תודה לך, ענת, ובריאות לכולם.
תודה.
שלום, רעות.
לא מנעת, אחר הצהריים טובים.
כבישים מלאים?
לא, את האמת התנועה עדינה, מה שנקרא.
וואלה. ערה. טוב, בואו נשמע. חזרנו. סמדר מורס, מנהלת את הספר נופים, תל אביב. אלן סמדר.
אלן ענת.
טוב, אין רמזור, הכל כביכול חזר לחיים תקינים, אבל לא. תארי לי את היום שלך.
כן, האמת היא שאני מברכת על זה ששיטת הרמזור יצאה מן העולם, ואני גם מברכת על זה ש-70% מחוסנים גם כן כבר לא רלוונטי, אבל בכל זאת אנחנו חווים את הכאוס ואת הבלבול, ומרגישים שממש אי אפשר לראות מבעד למסך הערפל הסמיך הזה. אני מרגישה שהאמון במנהיגות הולך ומתמעט, כי אין בהירות ואין שקיפות. תראי ענת, אנחנו כבר שנתיים במשבר קורונה, ועדיין אנחנו חווים את אותם דפוסים והתנהגויות, כאילו שאין הפקת לקחים, כאילו שאין למידה, כאילו שאין התקדמות, ואנחנו ממשיכים לקבל מתווים שמשתנים חדשות לבקרים, האחרון רק ביום חמישי, האחרון בלילה. אנחנו צריכים, מנהלי ומנהלות בתי הספר, צריכים ללמוד בכל יום הנחיות חדשות, לתווך אותם להורים. אנחנו בעצם מנהלים, אנחנו עברנו לנהל חמל קורונה ובית חולים, ולא בית ספר.
מה זאת אומרת בית חולים?
זה אומר שאנחנו עוסקים כל יום, כל היום, בבדיקת מגעים, בבידודים, בדיווחים במערכות כאלה ואחרות ממוחשבות, בחיסונים, בתווים ירוקים, במכתבים להורים, בהודעות לקהילה, וזה הפך להיות העיסוק המרכזי שלנו.
בית הספר נופים, רק נזכיר, זה א' ו', נכון?
כן.
זה קטנים.
עכשיו, נכון. עכשיו, למה, מה הבעיה בכל הדבר הזה? הבעיה היא שלצד החיים האלה, לצד החיים האלה בתוך הקורונה, יש ילדים שנמצאים ונזרקים אפילו לשולי השוליים, ואין לנו זמן ופניות כמו שצריך לתת להם מענה.
מאיזו בחינה הם נזרקים לשוליים?
מבחינת ההחלטות שהם, אנחנו יודעים שהמשבר הזה הוא לא רק רפואי, הוא גם כלכלי, הוא גם משפחתי, הוא גם קהילתי, יש לו הרבה מאוד היבטים, ויש תחושה שההיבט הרפואי שמשתקף דרך ההדשה הצרה של משרד הבריאות הוא זה שמשתלט על מערכת החינוך. אני מזכירה, עדיין יש ילדים שסובלים מפגיעות מתמשכות ורחבות היקף לאור התקופה האחרונה שהם ישבו בבית.
נכון, אבל בכל זאת באים הביתה. עכשיו, מה קורה נגיד היום כשאת מאתרת ילד מאומת בכיתה? אחר כך נגיע למורה או מורה, כי זה גם סיפור, כי אז כולם הולכים הביתה, אני מבינה. אבל נגיד נכון. ילד אחד בכיתה ב' מאומת, מה עושים?
אז יש לנו עכשיו את המתווה החדש, שאומר שהילד צריך להיבדק, ואז יש הפרדה, תלוי אם יש לו תו ירוק או אין לו תו ירוק. ואז ההליך הוא אחר, אם יש לו תו ירוק, אז הוא צריך לעשות בדיקה כזו ולא בדיקה אחרת. זאת אומרת, אנחנו נכנסים לתוך לופ שאנחנו צריכים עכשיו גם כן לאסוף את תוצאות הבדיקות, ולראות אם מורים נחשפו, אם מורה נחשף. למשל, מורה מקצועי נכנס להרבה מאוד כיתות. מספיק שיש מורה אחד מאומת, שישב בהשתלמות מורים, יחד עם מורים באותו חדר, ולימד את כל הכיתות, כל בית הספר יכול לשבת בבית ולהתחיל להתעסק בבדיקות. עכשיו, זה סיפור שלם. זה סיפור שלם, כי יכול להיות שכיתה ב' נסגרת, ואז כיתה ה' נסגרת, ואז כיתה אחרת נסגרת, ואנחנו נמצאים באמת בלופ אינסופי, אינסופי. עכשיו, זה
מה היית מצפה? אני מניחה שתודה לאל הגיעו לאיזשהן הבנות גם משרד הבריאות וגם משרד החינוך, אבל היו הרבה מאוד חילוקי דעות. מה היית מצפה ממשרד החינוך שיגיד למנהלי בתי הספר היום?
תראי, קודם כל, זה לא יודעת אם זה מתחיל באמירה של משרד החינוך למנהלי בתי ספר. אני הייתי מצפה מהמנהיגות שלדעתי נמצאת בשבר קשה ונוראי, כן? שהמשרדים האלה, שניהם יישבו ביחד, שמשרד הבריאות יהיה קשוב יותר למשרד החינוך ולצרכים של הילדים, שיבנו פורום קורונה רב מקצועי, שישבו שם גם אנשי בריאות וגם אנשי חינוך ופסיכולוגים ויועצות ועובדות סוציאליות וגורמים בלתי פורמליים וגורמי חינוך מהרשות ונציגי הורים.
ואין דבר כזה ביחד. היום סמדר, נכון? אין בכלל.
סליחה?
אין דבר לא, כזה
לא,
בכלל.
לא, ממש לא, אבל זה כל כך בסיסי ענת, לשבת ביחד, להסתכל על המשבר הזה מכל מיני זוויות ראייה ובכל מיני עיניים, כי עוד פעם זה לא רק משבר בריאותי. אני שואלת שאלה פשוטה למשל, למה הפסיקו את הכיתה הירוקה? למה ילדים בכיתות נשלחים הביתה? למה סוגרים בתי ספר כשהמשק פתוח ויש עוד אלטרנטיבות? זה כאילו, אני ממש מרגישה...
אני אגיד לך למה. כי את גם לא יודעת מה מספר המאומתים, עוד מעט לא תדעי בכלל, כי לא עושים בדיקות PCR, אלא רק לאוכלוסייה מבוגרת וחולה, ואז את עושה כן. בדיקות אנטיגן, וזה מספיק, כביכול, או לכאורה.
נכון, אבל עוד פעם, אני שואלת את עצמי, מה הסיבה לזה שהמתווים מתחלפים השכם והערב? זה בדיוק שבר המנהיגות, שאנחנו פשוט אין שקיפות ואין נתונים, ואנחנו לא יודעים בכלל... למה משנים את המתווים בצורה כזאת? איך יכול להיות שבדיקת האנטיגן הביתית הייתה הדבר הכי לא אמין עד לפני כמה ימים, והיום היא הקריטריון...
היא גם עכשיו לא הכי אמינה. היא לא הכי אמינה גם עכשיו.
נכון מאוד. אבל קודם דיברו על PCR, שהוא באמת באמת מאוד אמין. היום PCR יצא בכלל מהמתווה. אנחנו לא עובדים בכלל עם PCR. עכשיו... אני באמת שואלת את השאלות האלה, מפני ש... תראי, אני אתן לך דוגמה, יש לי חבר שהוא מנהל בית ספר, אמרו לו אותו גורם, אמר, מוסמך, אמר לו, אתה צריך להכניס את הכיתה לבידוד לאור הנתונים שהצגת. יום למחרת, אותו גורם בדיוק אמר לו, לא, אתה לא צריך להכניס את הכיתה, תוציא אותה מהבידוד, זה לא נכון. עכשיו תחשבי על מנהל בית ספר, מה הוא חושב על ההחלטות של הממשלה, מה הוא חושב על אותו גורם מוסמך שהוא עובד איתו, באיזה עיניים הוא מסתכל עליו. עכשיו, זו המציאות של
מנהל בית ספר. תגידי, אז בצורה כזאת אולי נגיע בסוף לזום, עם כל הרעות החולות של הדבר הזה, אולי לא תהיה ברירה. יותר ויותר תלמידים יוצאו לבידוד, לא יהיו לנו בדיקות אמינות מספיק, בסופו של דבר, תלמידים ילמדו בזום.
נכון ענת, וזה כבר קורה, כיתות הולכות ולומדות יותר ויותר בזום, בתי ספר נסגרים ועוברים לזום, אבל זה בדיוק מה שכל כך התנגדתי לו, כי אני חושבת שהזום הוא רעה חולה, הוא מנתק את הילדים עוד פעם ולא מאפשר להם שגרה ורצף לימודי, וגם לא לנו רצף טיפולי כדי לתת מענה לצרכים המאוד מאוד קשים שלהם, או המאוד מורכבים שלהם, ואנחנו רוצים לתת את המענה ולעבוד, ולתת פתרונות לילדים, אבל לא מאפשרים לנו, ואני אומרת, אז זהו בדיוק, שהזום הוא לא הפתרון היחיד, ונראה שאנשים חושבים פה, בין, על סקאלה של 0 או 1, וזה לא עובד ככה.
כן, טוב, יש, נכון.
יש עוד אלטרנטיבות.
נכון, בין לבן לבין שחור יש הרבה מאוד צבעים. בדרך, סמדר מורס, אני חייבת לסיים, אני שומעת הייאוש בקול שלך, וזה לא פשוט.
לא, את יודעת, אני חושבת שמאוד אכזבה וכעס על השבר המנהיגותי שיש כאן.
ברור, ברור. סמדר, תודה רבה, מנהלת בית הספר נופים, תל אביב. שלום, שלום. טוב, סקטור מיואש הוא סקטור אולמות האירועים. אנחנו מדברים עם אורי פוטשניק, בעלי אולם האירועים קסנדו בפתח תקווה. אורי, שלום.
ערב טוב.
אהלן. מה המצב?
איך אמר? התחלתי יפה, יאוש.
סיימתי ביאוש ואני ממשיכה.
לצערנו, כן, אנחנו...
כי מה? הסבר.
חווים... הנה, היום בוטל לי האירוע.
היום היה צריך להיות אירוע?
כן.
למה בוטל? למה?
כי הציבור בפאניקה, פאניקה מוחלטת, טוענים שאנשים לא יבואו לאירועים.
רגע, איזה אירוע היה צריך להיות?
היום היה צריך להיות ברית היום.
ברית.
מחר היה צריך להיות אירוע של מפעל הפאי שגם בוטל.
אבל ברית מתקיימת, בכל מקרה.
לא יודע מה הם עושים, אולי חיתוך בבית, אבל אירוע עצמו אין.
כלומר, אין, ואז מה קורה לך? מבטלים אירוע, ואז...
מבטלים אירוע, ואנחנו נשארים מכלום, יושבים בעסק לבד.
בשביל להכין את הברית להיום, היית צריך להזמין אוכל, מלצרים, אנשים.
ודאי, עשינו הזמנות שבוע שעבר, הבשר שוכב במקפיאים, וזהו.
כמה זה עולה לך, אורי?
עשרות אלפי שקלים.
לביטול אירוע אחד?
כן, אבל זה לא, אבל התמונה הכללית היא יותר גרועה, כי אני חייב להגיד לך, אנחנו ענף שחי עם הזמנות קדימה, ובשבועות האחרונים, מעבר לביטולים שהם כבר עברו כל גבול, גם אנשים לא סוגרים אירועים קדימה, יש חוסר ודאות. וזה אומר שלא רק השיחה על העברית הקלוקלת שלי, לא רק החודש הזה התחרבן, גם החודשים הבאים מתחרבנים, וזה אחרי הגלים הקודמים. ותמיד הרגשה שהענף שלנו השעיר לעזאזל. המסחר עושה קצת רוח, אז בתים תו ירוק. האירועים זה השעיר לעזאזל של כולם, ואנחנו לא יכולים להמשיך ככה. שר הבריאות אומר הכל בסדר, אפשר לעבוד, אין מגבלות, והוא שולח מכתבים לכל הגופים הרפואיים, לא לעשות לא כנסים ולא התקהלויות. אז איפה אנחנו עובדים? או שאנחנו בסגר, ונשב בבית ותפטרו אותנו, או שיתנו לנו לעבוד.
מה הנזק הכספי המצטבר שלך?
מיליונים.
מיליונים ממתי?
מתחילת הקורונה, אני עברתי את ה-10-12 מיליון שקל בקלות.
אבל קיבלת פיצוי.
אני חייב לגלל לחסות כולה, אני שומע את המשפט הזה הרבה.
נו, אז תסביר.
הפיצויים אפילו לא חיסו את השכר דירה.
כלום?
לא חיסו אפילו את השכר דירה.
באמת?
שאני משלם. העסקים שלנו הם עתירי הוצאות קבועות. רק לסמר את האוזן, עסק כמו שלי, הבוקר טוב שלו, כל חודם 500,000 שקל. אני לא קיבלתי קרוב איזה כסף.
אתה נשארת עם אותו מספר עובדים?
לא, ירדנו לחצי. שמה זה חזרה, ירדנו לחצי, ואני יכול להגיד לך שאם במידה ועוד שבוע, שבועים לא יש שיפור, אני שולח את כולם הביתה עוד פעם.
כולם הביתה, ואין חלט ואין שום דבר כזה עכשיו.
אין חלט, אין כלום. אני לא מבין את הגישה הזאת, זה חוסר.
מה אתה מצפה ממשרד האוצר? היום שר האוצר עושה תדריך עיתונאים, וכנראה שמתחילים להבין שאי אפשר יהיה להמשיך להתנהל ככה.
הם צריכים לקבל החלטה, הממשלה הזאת תקבל החלטה, או שחיים לצד הקורונה ובין כרגיל. או שמפצים את העסקים. אני יכול להגיד לך שאני לא רוצה פיצוי, רוצה לעבוד, יודע לייצר כסף, רוצה לעבוד.
בסדר, אבל מצד שני, אתה צריך לקחת בחשבון שיבואו מאומתים, שיבואו אולי חולים אסימפטומטיים, כלומר, זה לא פשוט. צריך לקחת הכל בחשבון.
אני לוקח הכל בחשבון. אני זה גל רביעי או חמישי שאני כבר שומע שימות אנשים ברחובות, ושנתפרק, ובתי חולים יתפרקו. יש פה המון מילים, גם פוליטיים, גם כלכליים, לא רק רפואיים. אני, דרך אגב, יש לי משפחה מעבר לים, בבריטניה, והיחס לקורונה הוא אחר לגמרי, לא תוכנים לאזרחים מבוקר עד ערב קורונה.
לא, זה לא מדויק. אתה רואה מה קורה בעולם עכשיו, זה לא מדויק.
לא, אני לא רואה, לא, לא.
לא, יש קריסה בבתי חולים בניו יורק, יש קריסה באיטליה, שוב.
אנחנו לא ניו יורק ולא איטליה.
נו, בסדר, אנחנו ישראל, גם פה המצב לא טוב.
אני לא רואה שקורסים. אנחנו מדינה מוקפת, סליחה, אני חייב להגיד משפט שלא קשור, מדינה מוקפת אויבים. אם חלילה מחר תהיה מלחמה, המדינה הזאת לא ערוכה ל-3,000 חולים קשה, 4,000 חולים קשה, אז בוא נסגור את המדינה. מה עשו בשנתיים האחרונות לגבי, כמה בתי חולים בנו, כמה מיטות הוסיפו? רק מדברים בפוליטיקאים האלה, מה עשו? ידעו שיהיו עוד גלים, יכול שיהיו עוד גלים, מה עשו בחודשים האחרונים? בממשלת שינוי, איזה שינוי יש פה?
כמה אירועים היו לך החודש, אורי?
5.
וכמה היו במקור?
17.
הבנתי. טוב, שנדע ימים יותר.
שאני אומר 5, אני אומר 5, אני מצפה לעוד 3 מהלך חודש, לא בטוח שיהיו.
שיהיו, בדיוק. שגם הם חלילה יבוטלו.
אנחנו סך הכל רוצים, אנחנו רוצים שקיפות. אני חייב לגוד במשפט. כל המורים 20,000, 30,000, 50,000 מאומתים. אבל כל המאומתים משבוע שעבר כבר לא מאומתים. הם כבר לא בסטטיסטיקה.
ברור.
איפה הם?
אורי, אנחנו חייבים לעצור ועוד נחזור אליך. לא,
אני מתנצל על זה,
פשוט דיבור. אתה בסדר גמור. אורי פטשניק, שיהיו ימים טובים. תודה רבה, בעלי עולמי קסן אדום בפתח תקווה, פרסומות, תכף בורסה. מתקרבים לסיום ואומרים שלום לאמיר אייל, יושב ראש אינפיניטי, אלן אמיר.
אלן, ענה, שלום.
שלום, שלום. טוב, חשבתי שזה יהיה יותר קשוח היום, אחרי ארצות הברית ודוח התעסוקה, בסוף אבל זה כן התהפך לאדום.
כן, זה התחיל בטריטוריה ירוקה, מסיים את יום המסחר הראשון של השבוע בירידות שערים, כאשר מדד תל אביב 35 יורד ב-7 עשיריות, מדד תל אביב 90 יורד ב-4 עשיריות, מדד הבנקים יורד הכי חזק ב-1.6%.
למה בעצם?
כי הבנקים הם הבבואה של הכלכלה, ובטח בישראל, ושהכלכלה היא הולכת קצת להיסגר, לא קצת, הולכת להיסגר, ישר זה בא לידי ביטוי בבנקים, שיצטרכו עכשיו להערך בהתאם, עסקים קצת אולי יעצרו וכו', אבל זה תופעות זמניות, בטח אחרי שמתחילת השנה, סך הכל זה התחיל בכל תרועה, ועכשיו קצת הולך אחורה, אז זה לא כנראה סיפור יותר מדי גדול, עדיין שימי לב, מתחילת שנה, אז הוא, 4% מדד הבנקים עלה.
לגמרי,
היום.
נעזוב רגע את מדד הבנקים בסך הכל, אבל לגבי השנה הזאת כולה, לגבי 22, הערכות הן לא הכי אופטימיות.
הסיפור של האומיקרון ששובר אותנו, מה שנקרא,
כי 21 הייתה פצצה, אז 22 כבר כן. מקטינים ציפיות.
הסיפור אבל זה לא האומיקרון. בארצות הברית הרופאים באו עם אומיקרון לעבודה כי אין צוותים, וזה גם מה שמדברים עכשיו. הם פשוט מקדימים אותנו באסטרטגיה הזאת. האומיקרון יעלה חזק באופן מעריכי, וגם ירד ככה כנראה, באופן מעריכי כנראה בעוד כמה שבועות. מה שמדבר לשווקים זה הריבית, מה שמדבר לשווקים זה השיבוש בשרשרות ההספקה, שגורם למחסור בהיצע, ואז המחירים עולים, ועד כמה זה יקרה. ולכן אנחנו רואים ירידות גם בסוף השבוע בארצות הברית, אגב מאוד דומות לכאן, של כמה עשיריות עד אחוז, כי חוששים שהריבית תעלה בארצות הברית, ואז יהיה חלופה יותר טובה ללכת אליה. זה לא בטוח שזה יקרה. כרגע זאת התמונה.
יפה, טוב. חייבים לעצור. אמיר אייל, תודה רבה, אמיר. שלום, שלום. איפה הכסף? עורכת יעל אילון, מפיקה מלי בנימינוב. על השידור איתנו אבישג אליסף שוסטר, בדיגיטל דוד זבולון עם האורטה ועמיתי דואק, בן כספית ואריאל דד. תכף יבואו. אני אבוא מחר ב-4. שלום, שלום.